אז נזכיר מה, מה אנחנו עסוקים בעצם. עוסקים באדם שיש לו הכל. יש לו הכל, יש לו גם פרנסה וגם אישה, ואפילו תורה יש לו. יש לו גם תורה, לומד תורה, ובכל אופן יש לו חיסרון. חיסרון, תחושה עמומה פנימית של חוסר, חוסר שלמות, חוסר שביעות רצון מהמצב שלו. והחיסרון הזה מביא אותו, את הבן הזה, מביא אותו לנסות לחפש את הפשר שלו אצל, אצל הצדיק. כלומר, לצאת מהשבלונות החיים הרגילות, הידועות מראש, וללכת לעשות כאן איזשהו מהלך של מסע, התקדמות, מסע רוחני, של התפתחות, של מפגש עם, עם מישהו שיפתח לו את, את ליבו. ובעצם הסיפור הזה הוא למעשה סיפור על מניעות. כי מרגע שהבן הזה מתחיל, מחליט שהוא הוא מעוניין לנוע קדימה, להיות בתנועה, מאותו רגע מתחילות להתרגש עליו מניעות ממניעות שונות, שהן מלובשות כאן בסיפור בדמותו של האבא. האבא כמייצג את, את הממסד, כן, את, את הקול השפוי, הקול שרוצה שהילד יהיה מסודר, יפסיק לעשות כאן שטויות. יש, יש מדרש שהוא ממש מזכיר את הסיפור הזה, לא מספיק מכירים אותו אני חושב. הסיפור הידוע על רבי אליעזר בן הורקנוס שרצה ללכת ללמוד תורה. אז מכירים את הסיפור? הוא היה חורש בהר ורצה ללמוד תורה, ואז הוא בכה. אבא שלו אמר, אתה בוכה, קשה לך, אתה חורש באמצע של ההר, אתה חורש בלמטה של ההר. ואז הוא אמר, אני רוצה ללמוד תורה, ובדרך כלל, ארוך תהיה, שלום, איזה צדיק. ובדרך כלל אנחנו מכירים ש... הוא אמר לו, תשכח מזה, והוא הלך. אבל בגרסה אחרת של המאמר, אז כתוב שהאבא שלו אומר לו, אתה יש לך כל מיני שטויות בראש. מה אתה מדבר איתה ללמוד תורה? לך ותיסע לך אישה, ותוליד לך בנים, ותלך ותפרנס אותם. כלומר, מה אתה... יש מסלול, חיים, ואל תתחיל עכשיו עם ההתלבטויות, עם החסרונות, רוצה ללמוד תורה, ורוצה... יש... תהיה מקובל. וגם גם האבא הזה של, ה, של הבן יחיד הזה, כל מיני אומר לו, מה אתה צריך, מה פה, מה שם. ואנחנו עברנו על סוגי המניעות השונות שרבי נחמן כאן מציף בסיפור הזה. המניעה הראשונה כמובן היא מניעת המניעות, אתם זוכרים? מניעת המניעות היא, הייתה גאווה, כן? איך אתה בא לנסוע אליו, אבל אתה למדן יותר ממנו ומיוחס יותר ממנו. אני למד ממנו? אני... גאווה, זה מה שמונע מהרבה מאוד אנשים לעשות שינויים בחיים. אני, שעשיתי כך וכך, אני אלמד מהקטן הזה, אני אשנה את דרכי, אני אחליף כיוון. הגאווה, הגאווה מונעת מהאדם להשתנות, משאירה אותו בעיקשות, משאירה אותו באותה נקודה כל הזמן. אז זו הייתה המניעה הראשונה. המניעה השנייה, אנחנו רואים שהחיסרון הזה לא... לא נפסק. זאת מתנה. הזכרנו את זה כמה פעמים, זאת מתנה. הכאב הוא מתנה. איפה שכואב, סימן ששם עוד יש עצבים. איפה שמת, אין עצבים, אז לא מרגישים. אין בשר המת שבחי מרגיש באזמן, אומרת הגמרא במסכת שבת. אבל איפה שחי, אז כואב. אז אם יש חיסרון, זאת אומרת שיש כאן איזושהי תחושת כאב, אז אומר שיש כאן... שדר של, ה... של הגוף או של הנשמה, שכאן צריך איזשהו מילוי. אז החיסרון הזה ממשיך, והמניעה הבאה זה הציפייה שרחבנו עליה בזמנו, הציפייה הילדותית שמה נאמר, שאם אני כבר עושה מהלך, שהוא כזה מהלך רציני, ומהלך לשם שמיים, ומהלך בשביל הקדוש ברוך הוא, אז הכל הכל ילך לי חלק וגלת כושר, ובכלל בלי שום בעיות. כאילו שהקדוש ברוך הוא עובד אצלך. סלמת? אז תשים סטפה אצל הבנות, שלא יהיה אחרי זה תלונות. זהו רביעי אחרי זה... אורך תהיה, יופי. בסדר? אז זה המניעה הראשונה, שהציפייה שהכל ילך חלק. שהכל ילך כשורה. הרי מה, אני באתי להרוויח פה כסף? אני באתי לסור לצדיק, באתי שהכל יהיה לשם שמיים. איך יש כאלה מניעות? סימן שלא רוצים. לא רוצים את זה מהשם. ודיברנו בזמנו שדווקא בדיוק להפך, בדיוק הפוך, דווקא כשאדם בא לצאת מהשורה, לצאת מהמצב הטבעי, דווקא אז הוא מעורר נגדו את כל כוחות ההתנגדות, גם של הצד האחר, אבל גם הצד החיובי, רוצים לבדוק כמה אתה באמת רוצה. זה דבר רציני, אתם יודעים, זה כמו שנותנים למישהו, נותנים לו מפתח, אבל המפתח הזה הוא פותח רק אם אתה מפעיל עליו לחץ מסוים. אם אתה לא מפעיל עליו את הלחץ המסוים, אז הוא מתנגד אליך. והוא רק נועל עוד יותר, אז כנראה לא רוצים שאני אפתח. להפך, רוצים שתפתח, אבל הדלת נפתחת רק מכוח רצון מסוים ומעלה. אם אדם ייכנס אל תוך העולם הזה הרוחני של מילוי החיסרון, והוא לא באמת רוצה, כל כך הרבה קשיים יש בדרך, כל אחד מאיתנו, מכם, חזר בתשובה, יודע כמה כוח חזון צריך כדי לשמור שבת. לשמור שבת. כדי לקחת את שני הקרחים האלה של שמירת שבת כלכתה ולהתחיל להתנהג לפיהם. כמה כוח חזון צריך כדי לשמור על הלשון. כמה כוח רצון, כמה כוח רצון צריך כדי לשמור על העיניים, כמה כוח רצון צריך לשמור על המחשבה, כמה כוח רצון צריך כדי ללמוד תורה. כל דבר כזה זוקק ממך כוח רצון. אז אתה באמת רוצה? אתה באמת? אז מראים לך, בודקים, מאמתים את הרצון הזה. אז זה מניעה שנייה, שהכל ילך קשורה. מניעה שלישית זה שנשברו האקסים, כן? הזכרנו שיש מניעה, מניעות מבחוץ ומניעות מבפנים. יש מניעות מבחוץ, אין לי טרמפ, הסוס נפל. יש מניעות מבפנים, כאילו, שמשהו שהוא שלך מחזיב אותך. האוטו שלי? עם פנצ'ר? העניין הוא כך. אם נגיד אני הולך, אם אני יוצא עם הרכב שלי, בואו נספר לכם שתי סוגים. אם אני יוצא עם הרכב שלי, אני רוצה לעשות מצווה. אני יוצא מהשכונה, יש פקק. אז מה אני אומר? הנה מניעה. זה לא מניעה. פקק צריך להתגבר. אני אתגבר על הפקק, זה לא אני, זה הפקק, זה משהו חיצוני. אבל אם אדם יוצא מהבית, עם האוטו, איך שהוא יוצא נגמר לו המצבר, נתקע לו המצבר, או משבר... האוטו שלי יחזב אותי, האוטו שלי! החוש של האדם הוא חלק מהאישיות שלו. אז המניעה היא הרבה יותר גדולה, מרגישים שכאילו משהו מבפנים משדר לך איזה נקודה כזאת. אז למה חלקנו את הדפים שישכבו כאן? חלקו שם. זהו. ולכן יש כאן כל מיני סוגי מניעות שנועדו למנוע ממנו מלהגיע על צדיק. הזכרתי לכם שהסיפור הזה, דיברנו על זה בעבר, הסיפור הזה הוא, רבי נחמן מאוד מאוד מעצים פה את הנקודה הזאת, ולכן אין פה סוף טוב. בדרך כלל בסיפורים של רבי נחמן יש סוף טוב. לפעמים הוא גם קלט את הסוף בהתחלה אפילו. אבל כאן, לחשיבות העניין, אתם יודעים, אפשר בכל מיני דרמות, שאתה רוצה ככה להנחיח מישהו, לפעמים אתה צריך להרוג אותו. אז הוא באמת נוכח. כאילו, אתה לוקח את הדמות עד הסוף. כאן רבי נחמן, הוא לא מוותר, והוא הולך איתנו עד הסוף. אין אפשרות לאדם לחיות בעולם הזה בצורה משמעותית, בלי שהוא פותח את הפתח הזה של חיפוש אחרי החיסרון. זאת אומרת, הוא רוצה כאן להישאר במעגל, זה במעגל החיים הרגיל, זה... סוג של מיטה, סוג של מיטה. טוב, בסופו של דבר אני ככה משחזר את הסיפור, הם החליטו שהם, הבן אמר לאבא, די, אי אפשר ככה. לא, אנחנו נוסעים וזהו, לא אכפת לנו מה יהיה, אנחנו נוסעים. אי אפשר להתחשב אמר לו הבן, לא נעמוד עוד על ניסיון כזה, כי זה דרך הטבע, אנחנו נוסעים. ואז הם הגיעו למניעה הבאה. מה המניעה הבאה? אתם זוכרים? הלשון הרע הזה. ואז הסברנו בזמנו שהמניעה הזאת היא בעצם העובדה שאנחנו בעצם מאזינים לכל מיני קולות מבחוץ שבאים לקרר אותנו. כן. ראית? עובר עבירה. ראית? הוא מספר לפי תומו. כל פנים, יש כאן איזה, ככל שמתקרבים יותר, אז מתחילים לקרר אותך, כל מיני משיח לפי תומו כזה, כל מיני ידיעות מגיעות לך, לא, זה לא רציני, הוא לא בדיוק מה שמדברים עליו, הוא לא כזה צדיק, הוא לא... ניסיון להרוס את התמימות, את השאיפה ואת הרצון להתגדל, לפעמים יש כל מיני שיחות כאלה שממש מוציאות את הרוח, מה אתה בישיבה? ישנו, מתי תרכוש מקצוע, מתי זה, במדרשה, לא חבל לך על הזמן, שמעתי כזה פעם, לא חבל לך על הזמן? מתי כבר תצא לחיים? כל מיני משפטים מן הסוג הזה, שככה מאוד מאוד מקררים את הקדרה. מקררים את החשק ואת הרצון להתקדם. הנה הם כאן כבר מגיעים, מגיעים ממש קרוב, ופתאום הזה מישהו מספר להם, כן, הוא לא כזה רב, הוא לא כזה צדיק, הוא לא כזה זה, הוא לא בדיוק, הוא לא פה, הוא לא שם. זה מקרר. מקרר. אלה סוגי המניעות, גאווה, רצון שכל דרך קשורה, מניעות פנימיות שקשורות לרכוש, ובסופו של דבר, הייתי אומר שהאדם מפקיר את העולם הפנימי שלו ומוכן לקבל כל מיני ידיעות מן החוץ. הרי אתה מרגיש בפנים, אתה בן למלך, אתה מרגיש בפנים את החיסרון הזה, אתה יודע שיש כאן איזושהי נקודה שצריכה מילוי. תשמור עליה. תשמור עליה, אבל תיתן לכל אחד לבלבל אותך ולהרבב אותך. בסדר, אם הוא לא, אם הצדיק הזה לא צדיק, אני אראה את זה בעיניי. אבל קודם כל בוא נגיע לשם. וחזרו לביתם ונפטר אותו הבן. זה מה שהזכרתי מקודם, שהסיפור הזה הוא לא סיפור טוב, במובן של סוף טוב, אלא אנחנו מאוד מאוד מעצים את הדבר הזה. יש בחיים צמתים. בצומת, אם תהית בצומת, לא נורא. תעשה פרסה, תחזור. יש בחיים מחלפים. אם תהית שם, זה הרבה מאוד זמן לנסוע נגד כיוון התנועה, ולפעמים אתה גם שלם על זה כסף ומסתת בכביש 6. אתה נוסע, אתה לא צריך, אתה נוסע הפוך, אבוד. זהו, עכשיו עד שתסתובב, אם תסתובב, בכלל אפשר להסתובב. קרה לי פעם שעשיתי דבר כזה בכביש 6, טעיתי במחלף, הפוך לכיוון התנועה, ואז מסעית חול התהפכה לפניי. אני תקוע בכיוון שאני בכלל לא צריך. תקוע בפקק שאני לא אמור בכלל להיות בו. זה מתסכל בצורה בלתי רגילה. כלומר, יש הזדמנויות שאסור לפספס אותן. וכאן, הבן הזה קיבל, האבא והבן קיבלו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות, ובסופו של דבר, הניתוק הזה גרם ל... הייתי אומר, רבי נחמן אומר, זה סוג של מוות. אנשים הולכים, חיים, נושמים, אוכלים, אבל בפנים, מה שאמור להיות ער, הנקודה הפנימית שאמורה להעיר את האדם ולדחוף אותו קדימה, היא נרדמה ונרגעה לה. זהו, תן לנו לחיות את החיים. כמות שהם, אל תפריע לנו יותר מדי. נפטר אותו הבן. פחות או יותר נראה לי שלכאן הגיעו. ובא בחלום להרב הנעל אביו. נכנסת כאן דמות חדשה לסיפור. מי זה? הסבא. וראה אותו שם בכעס גדול, הסבא כועס. ושאל אותו הרב, שואל את אבא שלו, למה אתה בכעס כל כך? והשיב לו שיסה לו את הצדיק הנזכר לאל, שרצה לנסוע עם בנו אליו כנזכר לאל. והוא יגיד לך על מה אני בכעס, והקיץ. ואמר שמקרה, ואחר כך חלם לו עוד כנזכר לאל, ואמר שהוא גם כן חלום שם, וכן עד ג' פעמים, והבין על עוד דבר הוא ונסע לשם. מה עושה כאן הסבא? תראו. בתורתנו, מה ככה, יש תרבויות שעושות כל מה שאפשר כדי להדחיק את המוות. להדחיק אותו. בעצם המוות הוא לא קיים. הוא לא קיים, הוא לא חלק מהעולם שלנו. אתה צריך להיות צעיר לנצח, ואתה תאכל אוכל של צעירים ומראה של צעירים, וגם שתהיה מבוגר, אנחנו נסדר לך בית לגיל הזהב, ותמיד בפרסומות יראו שני זקנים שהם נראים מה זה צעירים. כלומר, עכשיו, אם יש איזה לוויה, ככה מסתירים את ה... שלא יפריע לחיים. שלא יפריע לזרימת החיים. המוות הוא מאיים. על עליצות החיים, על הכיף, על השמחה. זה לא נעים לאדם שכל רגע הוא ידע להגיד, שמע, בסוף כל זה ייפסק. בסוף גם אתה תשכב ככה על הצד, מסתכל למעלה כמו שקורה בסוף הרגע. זה לא נעים, אז מסתירים את זה. פעם זה לא היה ככה. פעם הזקן, הזקנה, הסבא, הסבתא היו במרכז המשפחה, במרכז הבית, וכולם היו רואים אותם, כולם היו מסתובבים סביבם, וגם הם מבינים כשהם נפטרים, שהחיים זה לא עד אינסוף, ולא תמיד צעירים, ולפעמים גם... ובדרך כלל גם מזדקנים, וכדאי מראש לגזור את החיים לאור העובדה הזאת שלא כל החיים שלך תהיה צעיר. היום לוקחים את המבוגרים, אורזים אותם יפה מאוד, עטיפות, ומשגרים אותם לאיזה בית אבות, מגיעים בקיר אותם פעם או פעמיים, וזה נגמר הסיפור. אין זקנים בחוץ. אין. פעם היה... עוד הלכו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, היום בקושי אתה רואה זקנים, כי הכל מאוד מאוד מהיר, אדוני, גברתי, אין לאף אחד גם סבלנות לחכות להם ולהסביר להם וכל הכל. בתורתנו, לא רק שהמוות הוא קיים, אלא הוא אורח רצוי. אורח רצוי. כך כתוב. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, מה יעשה? עסוק בתורה. לא, מה? עסוק בתורה. רואה שזה לא עוזר, יזכיר ליום המיטה. טוב, יום המוות, יום היוולדו. לא שאנחנו איזה מין סופיסטים כאלה, וכל היום עוד שנייה, כולם מתים, עוד שנייה, זה. לא, אלא ברגע שאדם מבין שיום המוות הוא תחנה. מדברים פה על תחנה. הכל מקבל פרופורציה. החיים נראים אחרת. התאוות החומריות מקבלות את המקום שלהם, הרבי לוין מספרים, אם כבר זה, מספרים, הרבי לוין חי בדירה בנחלאות, שהיה גודל מינימלי מאוד, כן, כזה. ממש, הוא היה יושב בסלון, מושיט ידו במטבח, מושיט עוד ידו במרפסת. זה פחות או יותר הגודל של הדירה. נו, ביום אחד באו אליו מעירת ירושלים, אמרו לו, זה לא מכובד, שהרב גר בכזה, זה, סידרנו לך דירה, ואז קטמון, ככה, משהו חדש. אז הוא אמר, לא, אני לא יכול, לא רוצה לקבל את זה. לחצו לו, אמרתי, אני כאן, אני זמני כאן. אני לא, הרי אני אדם בעולם הזה 70-80 שנה. ואחרי הזמן, אני הולכים לקבר. אז שם זה רק 4 אמות. אני רוצה שלא יהיה לי מעבר קשה מדי. אז אני כאן, זה ככה זה. אם אני אגור בדירה גדולה, שם אני לא, זה לא. הוא אומר את זה כזה בנעימות רבה רלגין. עכשיו אני בא לומר, אנחנו לא באים עכשיו לדכא אחד את השני, ושאדם צריך לחיות כאיזה מסכן. להפך. הרחבת החיים היא חשובה מאוד, אבל פרופורציה. הייתי קורא לזה סדרי עדיפויות נכונים. לא יכול להיות שאדם ישקיע את רוב חייו, כל חייו, ואת מיטב כוחות נפשו באיסוף רכוש, שגם אם הוא יחיה עוד 2 דורות, הוא לא יספיק לבזבז כל מה שהוא אסף. ואיפה העיקר? אז לכן נכנסת כאן דמות שהיא לא מפה, שהיא משם. ואז היא רואה את הדברים אחרת. זה קצת מזכיר את הרמח"ל במסילת ישרים, שמדבר על אותם חכמים שהם כבר עברו את המבוך הזה, כן, גן המלאכים הנטוע להם לשחוק, והם נמצאים על איזה אכסדרה, איזה מין מרפסת כזאת, והם פשוט רואים מה שאתה לא רואה. אתה רואה את זה שלך, אבל הם צופים במקום אחר. הוא צופה במקום אחר, הסבא, כי הוא לא נמצא כאן, כי הוא נמצא בעולם אחר, ולכן הפרספקטיבה שלו היא אחרת. ויש אפשרות להזמין את הסבא הזה לכאן. כלומר, יש אפשרות שכל אחד, ככה חזל ממליצים לנו, כל אדם צריך להזכיר לעצמו יום המיטה. כלומר, עם מה אני רוצה ללכת מהעולם הזה? מה מלווה אותי מכאן לשם? איזה ערכים הם נכונים גם פה וגם שם? ואיזה דברים אני לוקח איתי כאן ואני אתבייש כשהם יהיו לי שם? כן. אז לכן חזל אמרו, טוב לכת לבית האבל מלכת לבית המשתה, בגלל שהם רוצו לדכא אותנו. אלא כי כשאדם הולך לבית האבל, אז הוא מקבל פרופורציות. מקבל ממש סדרי עדיפויות, מה חדש, מה חשוב, מה לא חשוב, מה עקרוני, מה לא עקרוני, מקבל סדר בדבר. לכן נגלה אליו הסבא אל האבא הזה, והוא כועס. הוא כועס. כעס גדול. בדרך כלל כעס, הוא תגובה נפשית לפער שלא נסגר. אני רוצה להגיע, יש איזה משהו שאני רוצה לעשות, ויש נוצר פער בין הרצון שלי לבין המציאות, אז מישהו לא מספיק עבדה מזה טוב, אז הוא כועס. אוף, למה האוטובוס הזה איחר? אני רציתי להגיע בזמן. אוף, הפקקה מעצבן הזה, אוף. ככה נוצר כעס. אז כאן הסבא כועס, יש כאן איזה פער שעמד להיסגר, כמעט היה יכול להיסגר ולא נסגר, ולכן הוא בכעס גדול. אבל זה הפשר של הדמות שמגיעה בעצם כאילו מבחוץ, מגיעה ממקום אחר. כן. טוב, אתה שואל את המשך של הפסוק. טוב יום המוות מיום היוולדו. אז צריך לפרש את זה כנראה, כמו שהסברתי את זה מקודם. לא שזה משווה. אפשר לפרש את זה גם שזה משווה. טוב, יום הבא את יום היוולדו, כי כשאדם שנולד, אתה לא יודע מה יהיה איתו. יהיה צדיק, יהיה רשע, אבל אם אדם מגיע לסוף יום הבא, הוא אומר, ברוך השם, לא קלקלתי, לא הזקתי, להפך, תיקנתי, עשיתי, עמדתי, אז זה יום של שמחה. איך אנחנו עושים אצל צדיקים? ביום הפטירה שלהם? עושים מילולה? נכון. דימונה. מה יש לכם בדימונה? איזה צדיק? יש לכם בטח צדיקים שם. דימונה זה ליד נתיבות. כמו שתל אביב ליד נתיבות, זה באותו מרחק. אבל יש כאלה שאומרים, טוב, יום המוות מיום היוולדו. ברגע שאדם זוכר את יום המוות, מיום הלידה, הוא זוכר כבר את יום המיטה. זה טוב. ככה חיים טובים. ככה.
יושב לך בראש
ומאחיר לך את ה... לא מאחיר. זה מאחיר למי שרוצה להישאר צעיר לנצח. כן? היום היה שיר פעם, Forever Young. אתה מכיר? I want to be forever young. Forever young, צועק, אז אמר, לא זוכר מי זה. רוצה לי, אבל זה לא חנה, גם אז אמר, זה כבר הזדקן מאז. מאז שהוא שר Forever Young. אז... אבל מי שרוצה לחיות, אז להפך, הזקנה זה הימים הבשלים של החיים, השלמים שלהם, הימים שבהם האדם תאוות גופו נרגעות ומוחו ודעתו שלמות. כן, מה? כן, נכון, בין 60 לחוכמה, בדיוק. לא, אם אדם שומר על גופו, בסדר, הוא פחות רותח, פחות תאוות, אבל זה שלמות, שלמות תמיד האנושי, זקן, זה כאן החוכמה. אז דווקא הזכירה של היום הזה היא מקרינה, היא מקרינה חיוב על, על כל הימים כולם. בסוף קהלת כתוב ככה, הוא זכור את בוראיך בימי בחור. זה בדיוק הפסוקים בסוף קהלת ששלמה המלך מלמד אותנו, זכור את, ימי, את בוראיך בימי בחורותיך. כשאתה בחור תזכור את הקדוש, את הקדוש ברוך הוא. לא, כתוב שם ככה, שמח ליבי, שמח בני בליבך ואיטיב לבך בנערותיך, והלך בדרכי ליבך, תלך, תזרום, תהיה שמח, אל תצמצם את עצמך, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, אבל תזכור את הבורא יתברך. לפני שיגיעו הימים, שהוא מיד מתאר אותם אחר כך, אלה ימי הזקנה והמוות. איך תזכור את הבורא? אם אתה תהיה בדו שיח, אם אדם יש לו סבא וסבתא, הוא מבקר אותה. אם אדם רואה זקן וזקן אהבו זה, אז הוא מבין שהוא... לא, לא לאט תישאר מגניב ועושה סלטות בין 25. זהו, יהיה איזה זמן שיהיה לך לומברגו בגב, אתה תהיה אז זה נותן אדם פרופוצות בחיים. ולכן הזקן הזה מגיע כאן בעצם בכלל מעולם הבא. יש הרבה סיפורים על, על הפרופורציות השונות בעולם הזה ובעולם, ובעולמות אחרים. שככה, שם הכל נמדד אחרת. כל פנים, מגיע כאן הסבא והוא כועס, הוא אומר לה, זה לך לרב אדם. כמובן, מניעה מספר 5 פה בסיפור, מקרה. מקרה, חלום ומקרה. עכשיו, מקרה אותיות רק מהשם. אין מקרה. אין מקריות. מקריות קורית למי שמתנהג במקריות. מי שהוא, אורח החיים שלו הוא מופקר, אורח החיים שלו הוא מקרי, אז הוא נתון ליד המקרה. אבל ככל שאדם הוא יותר קרוב להשם יתברך, ככה הוא יותר מושגח. הרמב״ם במורה נבוכים אומר שהקדוש ברוך הוא השגחת הקדוש ברוך הוא לפי הידיעה. כלומר, זו דעת הרמב״ם. דעת הרמב״ם אומר ככה, איזה עלי יפול מהעץ, אין על זה השגחה. הרוח באה מעיפת עלי החלש ביותר. איזה חתול יידרס בכביש, אין השגחה. יש השגחה על המין של החתולים שלא ייכחדו מן העולם, אבל האם זה יהיה מיצי או צימי או פוצי, זה לא... מי שעבור וזה יידרס. על מין האדם, ועדיין כבר יש השגחה. הצדיקים, ככל שאתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, צדיקים, הקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה. מה שקורה, כל המאורעות של הצדיקים הם מדוקדקים. שום דבר לא במקרה. כמו האחים. כי ככל שאתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, ככה הוא יותר מושגח. ככל שהוא יותר רחוק, ככה מסור לחוקי הטבע שהקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא נתה, ברא את החוקים. הוא אומר, אתה מסור לחוקים. חוקי הזקנה, חוקי הסטטיסטיקה, כל מיני חוקים. האחים בפרשיות, כל מה שואלים, מה זאת עשה אלוהים לנו? זה ברור לנו שזה לא מקרה, זה לא זה, אלא יש כאן אלוהים פה, משחק פה בתוך כל הפרשיות. האלוהים מצא את עוון עבדיך וכו'. אז אין מקרה. מי שמדבר על מקרה, הוא חי חיים מקרים. זה קצת מתחיל לרמוז לנו, האבא הזה שכל הזמן עיכב את הבן שלו ואומר לו, מה פתאום? בעצם מתברר שהוא בעצמו חי חיים מקריים, שהוא בעצמו יש לו איזשהו פגם, איזושהי בעיה, ולכן הוא חסם את הבן, את ההמשך שלו, ולהתחבר אל הצד. כל פנים, 3 פעמים, והדבר הזה משכנע גם את מי שחשב שזה מקרה, ללכת אל אותו צדיק. והבין על עוד דבר ונסע לשם. הוא פגע בהדרך את הסוחר שפגע מקודם בעת שנסע עם לו. זה פגע את הסוחר. הכיר אותו ואמר לו, עלי אתה הוא שראיתי אותך באותו הקרצ'מה. השיב לו, בוודאי ראית אותי. הוא פתח פי ואמר לו, אם תרצה יהיה בולע אותך. אמר לו, מה אתה מדבר? השיב לו, זכור אתה כשנסעת עם בנך ובתחילה נפל הסוס על הגשר וחזרת, ואחר כך נשברו האקסים וחזרת, אחר כך פגעת בי ואמרתי לך שהוא קל, ומאחר שפטרת אותו את בנך עכשיו אתה רשאי לנסוע, כי הוא היה בחינת מאור קטן והצדיק ענה בחינת מאור גדול, אם היו מתוועדים ביחד היה בא משיח. משהו כזה, קצת כתב סתרים פה. יהיה בולע אותך, שנבלע אותך. אם תרצה, יהיה בולע אותך. מה הכוונה? הסוחר הזה בעצם, הוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות, הוא זה שנקרא סוחר, שהולך ומעביר סחורה ממקום למקום, כדי להצליח במלאכתו. המהר"ל אומר שהמסחר הוא מיסוד האש. הבעירה של האנשים לעשות מסחר זה מגיע, יש ארבעה יסודות, מים, רוח, אוויר ומים, רוח, אדמה ואש. זה מגיע מיסוד האש. וגם מי שמפריע לנו מגיע גם כן מיסוד האש. סוחר כזה, תגר. עובר, דבר, דבר, עובר. רצונך שיהיה בולע אותך, הכוונה היא כזאת. אפשר לפרש ככה. כל אחד מאיתנו פועל באיזושהי סביבת עבודה. אתם מבינים? כלומר, יש כאן... אנחנו הרי לא לבד בעולם. יש איזושהי מציאות שבתוכה אני בלוע. כמו יונה. יונה בלוע בתוך מאה הדגה. כל אדם יש לו איזשהם קירות, קירות של, של האישיות שלו, קירות של, של, של גבולות הגזרה שלו. אני פועל בתוך המגרש הזה. מה קורה כשאדם מנסה לפרוץ את הקירות האלו? לפרוץ דרך. להרחיב את, את המעגל של האישות שלו. לתקן איזה, נגיד, לתקן מידה. לתקן מידה. לתקן מידה זה לשבור קיר. זה דבר קשה. זה לשנות את המקום שבתוכה אני בלוע. אומר הסוחר הזה, היצר הרע הזה, לאבא, תדע לך, אתה בלוע בתוכי. אתה בלוע בתוכי. אתה רב, אתה עם זקן, ואתה... אבל באמת, אתה בלוע בתוכי. גבולות הגזרה שלך הם אלה שאני אקבע. אתה מקיים מצוות, רבי נחמן כאן באמירה מאוד נוקבת, אתה מקיים מצוות, ואתה מתפלל, ואתה לומד תורה, אבל המונח הזה שנקרא עבודת השם, חסר לך. וכבר זה לא, כבר הנביא ישעיהו התלונן על הדבר הזה, ותהי רתם אותי, מצוות אנשים מלומדה. כלומר, אדם יכול ללמוד תורה ולהתפלל, אבל זה, הוא עושה את זה כי הוא חייב, כי הוא רגיל, כי הוא מוכרח, כי ככה הרגילו אותו. אבל באמת, גבולות הגזרה שלו, הוא בעצם בלוע בתוך היצר הרע. איפה הוא נדלק? איפה הוא חי? כשאתה רוצה לדבר איתו על העסקה הסלולרית האחרונה שהוא עשה. אז אפשר לראות מה זה פלפול. אז יש לנו איזה כושר ניתוח. אתה מדבר, יש לי ככה וככה, וקיבלתי ככה וככה הודעות, וככה וככה דקות, חשבת, תראה איך זה יוצא. שם הכל בוער. מתי הוא בברן שמתחיל לדבר איתו על הדירה הבאה שהוא יקנה עכשיו? אז הוא חי! זה הוא בעצם, בעצם אומר, כן? אני כל כך אוהב לראות את ה... זה משקף, זה כל כך שיקוף, כל כך חד, כל הפרסומות לציבור החרדי. איך מכניסים גם אותם לתוך ה... מותאם, הכל מותאם, הכל בזה, אבל זה בדיוק אותו עניין, זה אותו יצר הרע. אותה קנאה ותאווה ורצון לבלוט ורצון לרכוש וכל בישים את זה בלשם שמיים, כן, קוקה קולה, פתאום אכפת להם משולחן שבת. שולחן שבת, מי שמע כזאת? מי ראה כאלו ששולחן שבת יהיה בלי כבר? הרי מאז אבותינו במדבר היו אוכלים כבר וכל הרבה. פתאום ככה, מצלמים שולחן שבת עם איזה ארבע קוקה-קולה, כתוב לך צולם ביום חול על השולחן שבת, וזה בסדר, השם שמיים הכל, הכל השם שמיים. וכל מיני חליפות, מחירים מפולפלים, שאתה לא היית מעיז בזה. זה לא, זה בשביל החתן, כבוד, כבוד החתן, כבוד הקלה, וכבוד תורה, וכל... וזה הכל באותו, אותו עניין, רק זה עטוף בעטיפה אחרת. אותו יצר. איפה, איפה, במה אתה בלוע? מה התרבות שאופפת אותך? אומר לו הסוחר הזה, לרב, אתה בלוע בתוכי. אתה בלוע בתוכי. גבולות הגזרה שלך הם כאלו שאתה לא יכול לפרוץ אותם. אתה נמצא בתוך מערכת ערכים, מערכת של מוסכמות מאוד מאוד ברורה, שהיא בעצם המערכת של היצר הרע. כדי לפרוץ אותה, אתה צריך ללכת באומץ עם הבן שלך עד, עד הצדיק. ועכשיו תראו עוד משהו. וזה אולי בעיניי החלק הכי, כל זה עצוב, או החלק הכי נוקב ב, ב, בסיפור הזה. הוא אומר לו, אתה, אני בעיה שתלך. אתה יכול ללכת, תלך לצדיק, אין שום בעיה. ממך לא יצא שום דבר. מי שלא מרגיש את החיסרון, מי שעסוק כל הזמן בלמנוע, מי שחי באורח מקרי, לא משנה איך הוא נראה, כמה, מה האורח הזקן והכיפה שלו, גם אם הוא ילך אל הצדיק ויראה אותו, לא יצא ממנו שום דבר. הוא ילך אל הצדיק ומה שהוא יעשה זה יתפעל מה... וואו, וואלה, הרב הזה נוסע בביוויק, איזה רב, חבל על הזמן. הוא יתפעל מהכמות, כמה חסידים יש לזה, כמה חסידים יש לזה, הוא יתפעל מכל האופרציה, הוא לא ייכנס פנימה. הוא לא ייכנס פנימה. אז לכן הוא אומר, אתה יכול ללכת, אין שום בעיה. אתה לא מפחיד אותי. אתה לא איימת עליי. אתה היית הכלי שלי כדי לעצור את הבן שלך. את הרצון הזה שכן רצה לפרוץ, שכן רצה לשבור את המוסכמות, וכן לחיות את החיים על פי מה שהם באמת. על פי פשטות, על פי צניעות, על פי שמחה, ועל פי תחושה של נקודה של עבודת השם, שממלאת את החיסרון, ודיבור חברים, וכל הדברים כולם שהם... אולי לא קוראים ולא מתרחשים בתוך אותו בית. השיב לו, בוודאי ראית אותי ופתח פי ואמר לו, אם תרצה, יהיה בולע אותך. אמר לו, מה אתה מדבר? השיב לו, זכור אתה, כשנסעת עם בנך, ובתחילה נפל הסוס על הגשר וחזרת, ואחר כך נשברו האקסין, אחר כך פגעת, ואמרתי לך שהוא קל. ומאחר שפטרתי אותו את בנך, עכשיו אתה רשאי לנסוע, כי הוא היה בחינת מאור קטן, והצדיק הוא בחינת מאור גדול. הזכרנו, מאור קטן, אחד שמוכן להשתנות. אחד שמוכן לקבל. אחד שמגיע פתוח. הרבה פעמים הייתי חווה את החוויה הזאת עם תלמידים שממש התחילו את דרכם בעולם הישיבה, כמו בטיפוס, טיפוס סיירים או בסנפלינג, אתה אף פעם לא עוזב את הנקודה הקודמת הנוכחית שלך לנקודה הבאה לפני שאתה מארגן את עצמך. אתה מארגן את עצמך בנקודה הזאת, ורק אז אתה יכול, בטיפוס בעיקר, נכון? אתה יוצר איזושהי הגינה, אתה יכול לטפס. כלומר, בטיפוס זה כמובן חיובי, כדי שלא תתרסק. אבל לפעמים במהלכים רוחניים, אז ככה משאירים רגל בטוחה מאחור. אני בודק. בדיקה כזאת. אז בסדר, אולי זה לגיטימי בהתחלה, אבל כשזה נמשך יותר מדי זמן, שיש כאן איזה פוזה של בודק, אז אתה לא נכנס פנימה. כן? מאור קטן זה מי שמגיע ואומר, באתי לנסות באמת. זוכר שפעם, פעם אשתי לקחה אותי לאיזשהו, כמו סדנה כזאת, ואני ככה מאוד הסתייגתי, ואמרתי עצמי, אני בא לנסות. אני כאילו לא אני כאן, אני מישהו אחר, אני בא לנסות. וכשבאתי ככה, באתי לנסות באמת, אז זה הלך, היה נורא מוצלח. אבל כשאתה כזה נמצא כזה חצים בחוץ, ואתה מסתכל וגם מסתלבט כזה וזורק פה איזה בדיחה, אז זהו, הצלחת לצאת, בלי יותר מדי נזקים, אבל גם בלי שום תועלת. אדם שנכנס לתוך מהלך רוחני, בתוך גדולה, הוא צריך להיכנס, הוא צריך להיות בחינת מאור קטן, מאור קטן זה מאור שמוכן לקבל, שהוא פתוח לשינויים, וגם הלבנה היא דינמית, היא קטנה וגדלה, מתנפחת ויורדת, היא מוכנה לשינויי תנועה, היא מוכנה לתזוזה, היא לא קבועה, סטטית. אני כאן, איך שאני, כמו שאני, תבדר אותי. תשכנע אותי שיש אלוהים. כן, אני שומע, כן, אלוהים, כן. אתה אומר, אני שרתק, אתה אומר, איזו הוכחה יפה, חבל הזמן עליו הזה. יש לך סרט על מה שאמרת? תשכנע אותי. אני עייף, אני מצטער, אני... מתי ארוחת צהריים אצלך? משהו כזה. תבוא מוכן, תבוא פתוח, תבוא שאתה מוכן לבדוק. יש אנשים שיש להם שאלות, ויש אנשים שיש להם תשובות, אין להם שאלות. הוא שואל שאלה, אבל יש לו תשובה. התשובות פה אצלו מוכנות, הוא עכשיו רק מחפש לגיטימציה, או שהוא מחפש, לא יודע מה, בידור, לפעמים. יש לי כבר תשובות, אני לא מחפש באמת, אין לי באמת, אני לא פתוח באמת לשמוע. הבן שלך היה בחינת מאור קטן. אם הוא היה מתחבר אל הצדיק, היה מגיע משיח, לא דווקא משיח. אתם יודעים, משיח זה, הפכו את זה גם לדמות אוטופית קצת. זה בן אדם ספציפי. אבל... אבל משיח זה גם... משיח לא יגאל רק את המציאות הכללית. משיח גם יגאל את המציאות הפרטית, כל נשמה ונשמה. תזכה לצאת מהמצרים שלה. ויש פעמים שהאדם זוכה לביאת משיח פרטית שלו. הוא זוכה לצאת מהמצרים. כמובן שכל, כמו שאנחנו אומרים, שכל זוג שמתחתן, אז הוא בונה חורבה מחורבות ירושלים. נכון? נו, אז אנחנו עדיין רואים שבית המקדש לא נבנה. בסדר, אבל כל פעם זה חורבה. אז ככה יכול להיות שגם משיח מגיע קצת. כל פעם הוא מגיע קצת. כל פעם הוא מגיע לרובן, לשמעון עד שנוצרת מסה קריטית, ואז הוא גם מתגלה בפועל לכלל ישראל. אם היה נוצר החיבור הזה, היה מגיע המשיח. אחד התפקידים של מלך המשיח זה ללמד תורה. אחד התפקיד של מלך המשיח זה ליצור את קרבת אלוקים הזאת, את הגעגוע הזה, את החיבור בין שמיים לארץ. היה מגיע המשיח בחיבור הזה ביניכם. עכשיו, אתה רשאי לנסוע. כי הוא היה בחינת מאור קטן, והצדיק הנ"ל הוא בחינת מאור גדול. והם היו מתוועדים יחד אהבה משיח. וכיוון שפטרתי אותו, רשאי אתה לנסוע. ובתוך דבריו נעלם ולא היה לו עם מי לדבר. אין את מי לשכנע. זה ככה, זה מחיר התשובה, אתם מבינים? כאילו, העולם הזה הוא לא הפקר. הוא לא הפקר. נכון, אין דבר שעמוד בפני התשובה, אין, כל דבר אפשר לתקן. כמעט כל דבר אפשר לתקן. אבל את הגלגל אי אפשר להשיב לאחור. ולפעמים, צומת שפספסת אותה, היא הזדמנות שלא תחזור. ונסע הרב אל הצדיק וצעק, חבל, חבל על דאבדין, ולא משתכחין, השם יתברך ישיב נידחנו בקרוב אמן. לא ברור כאן מי צעק, האם הצדיק צעק או האבא צעק, יכול להיות ששניהם צעקו. כן, אבל הצעקה הזאת הייתה צעקה מאוחרת מדי. רבי נחמן כאן מסיים, השם יתברך ישיב נידחנו בקרוב. מי הם הנידחים? תמיד שרים. קודם כל זה יפה שהוא מסיים בתפילה. זה הרי התורה שלו, להפוך את התורות לתפילות. אתה לומד איזה משהו? עכשיו תתפלל עליו. זה בדיוק משיח, זה בדיוק החיסרון הזה. הנה, אחת מהדוגמאות ליציאה מהחיסרון הזה, זה שאדם לומד משהו. רבי נחמן אומר, זה גם טוב מאוד לעשות מהתורות תפילות. אתה לומד איזה משהו, עכשיו בוא תתפלל על זה. למדת פסקה באורות. למדת משהו. אחרי שגמרת להתפלל, תתפלל על זה. הקדוש ברוך הוא תזכה אותי להיות שיריים לכנסת ישראל. הקדוש ברוך הוא תזכה אותי להיות מה שכתוב כאן בפסקה הזאת. ואז מחברים פה מוחין ולב לתוך אותו עניין. אז רבי נחמן מתפלל, השם יתברך השם נידחנו. אבל מי הם הנידחים? נו, ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, זה הנידחים, זה ארץ מצרים, כאלה שעכשיו שוכבים שם בסיני, בדהב, בשארם א-שייח, משתזפים ומפחדים מהכרישים. לא, אנחנו פה בירושלים. אבל הסיפור הזה במי עוסק? מי הנידח בסיפור הזה? הרב. זה הבן שלו. הצדיקים. גם פה יש נידחות, אולי אפילו זה יותר גרוע. כי כאן הכל תפוס. הכל תפוס. כן? לומדים תורה, מקיימים מצוות, אבל לא עובדים את השם יתברך. וואי, וואי, וואי. איזה מדקרות חרב. וזה הסוחר הנעל היה סמך מם בעצמו, שנדמה לסוחר והטעה אותם. ואחר כך, כשפגש שנית בערב הנעל, התגרה עמו, הוא בעצמו, על אשר שמע לעצתו, כי כן דרכו כידוע, השם יתברך יצילנו. הוא אמר, זה ממש, לגזור את הקופה מכל הכיוונים. קודם כל צריך לדעת שהסמך ממה זה, הוא גם, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. הוא גם מלאך. הוא המלאך שנועד להפריע. עוד פעם, למה? כדי לבדוק כמה אתה באמת רוצה. כמה אתה באמת רוצה. זה שליח הקדוש ברוך הוא לעניינים מיוחדים. ג'ורג' מיטשל למזרח התיכון. זה שליח. תלך תבדוק לי מה הוא שם באמת אוהב אותי. איך תבדוק לי מה הוא שם באמת רוצה אותי? אז הוא הולך, בודק, עושה את שלו. וכשאתה לא עומד בניסיון, הוא בא וצחק עליך, מה, אתה לא מתבייש? איך לא עמדת בניסיון? זה פתיחו, תראה מה זה. הוא גם מכשיל אותך, וגם אחרי זה צוחק עליך שנכשלת. התגרה הוא בעצמו על שעה. מה שמעת בקולי? מה אתה שומע בקולי? זה טעות עשית. במקום אחר, רבי נחמן אומר, שיצר הרע דומה לסוחר גם כן, שהולך ברחוב, עם יד סגורה. מי רוצה? מי רוצה? אתה רוצה? יאללה, תביא. תן לי עבירות, תן לי, תעשה דברים, אתה תקבל את זה. אנשים משתגעים, וואלה, יש לו כאן ביד, יאללה, מי עם זה, וזה, הוא בינתיים. כל אחד עושה את העבירות כדי לזכות ממה שיש כאן. ואז כשאתה עובר את העבירה שלך, זה מה שיש. אתה נשאר עם הראשון בחוץ. אני צוחק עליהם. אז צריך לצחוק עליו בחזר. קודם כל תראה, ואז אני איתן. משהו כזה. כמו הילדים. אבל זה מה שאומר כאן. כן? כי כן דרכו כידוע. אז לפחות שלא נצא טיפשים. לפחות נדע את שיטת הפעולה. מציעים לך את העסקה המשתלמת ביותר בעולם, במרכאות. בוא תאבד את כל עולמך בשביל לקבל כלום. משתלם לגמרי. דמיון. זה מה שיש. דמיון. דמיון כזה. שאם אני רק אעשה, יהיה לי יותר טוב. דמיון. אכן, אומר כאן, השם יתברך יצילנו מללכת פתי אחר הדברים האלה. הסיפור הזה באמת, ככה, שפגשנו אותו, שבנו עליו איזה 4 פעמים, אני חושב, באמת סיפור נוקב, שבעיניי עיקר המסר שלו זה, שאדם לא יוותר בחיים על מילוי החיסרון. אותה תחושה, אותו רצון להיות, לחיות בנקודת האמת הפנימית, לא לוותר עליה, בעד שום הון שבעולם. שווה לשלם בעדה כמעט כל מחיר. שווה להתעכב בשבילה בלימוד פרנסה, ושווה גם שקצת יצחקו עליך. לא סתם השולחן ארוך מתחיל, השולחן ארוך מתחיל, ולא יבוש מה מלעיגים עליו. כנראה מרן ידע מה הוא מדבר, הרי מה מביא את זה שם. כן, שקיים בעצמו שביט השם להגיד תמיד, ולא יבוש מה מלעיגים עליו. כנראה הרי מה שהביא את זה במורה נבוכים הרמב״ם, ידע למה הוא הביא את זה. כי אדם שמנסה ללכת בדרך מיוחדת, לפרוץ את המקובל ואת הידוע, אז הוא יזכה להתנגדויות, 1,001 מניעות יהיו עליו. והוא שם, הסוחר הזה, הוא המנהל את כל העסקה, ובסוף שאתה לא תצליח, הוא יבוא ויצחק עליך, טיפש, למה לא הצלחת? אתם מכירים את המדרש הזה שצדיקים ורשעים עולים לשמיים ופוגשים את היצר הרע. אלה בוכים ואלה בוכים. צדיקים פוגשים אותו, נראה להם הר גדול. איך התגברנו עליו? והרשעים פוגשים אותו, נראה להם כחוט השערה. אז ברוכים, איך לא התגברנו עליו? אז מי אתה יצא הרע? תלוי. תלוי את מי אתה שואל. הצדיקים שלא ויתרו, וכל פעם חתכו קצת וקצת וקצת. כל פעם עוד שערה ועוד שערה ועוד שערה. התגברו. בסוף הם רואים על מה, איזה דרך ארוכה הם עשו, וואו. והרשעים שכל פעם, ככה, ויתרו וויתרו וויתרו, זאת אומרת, תראו, משהו כזה קטן, יכולתם להתחיל עם משהו קטן והייתם מנצחים את המאבק. אז לפחות שנדע במה אנחנו עסוקים. לא יוותר האדם בחיים על האמת הפנימית שלו. שווה לשלם על זה כסף, שווה לשלם על זה בזמן, שווה לשלם על זה בהכל, כדי לחיות את החיים על פי האמת הפנימית. טוב לתורת פיך מאלפי זהב הכסף, זה ממש, זה לא סתם, זה לא מליצה. ועדיף לאדם לחיות ברמה כלכלית גם קצת פחותה, אבל שהוא חי את חייו באמת. ולא יוותר האדם לעצמו ולהגיד, בסך הכל אני בסדר, מה? אני בסדר, אני מה? אני לומד תורה, אני קובע איתי, אני נעשה, אני בסדר. בסדר, בסדר, אין מה, אבל איפה בפנים? בסדר לא תמיד מספיק. יכול להיות שהבסדר שלך הוא, שאתה בלוע, אתה בלוע בתוך איזה עולם של בסדר, שמו לך כל מיני גדרות, אתה לא פורץ אותה. רוצים שתהיה יותר מבסדר. הרבי מקוצקי אומר, אין אמצע. רק סוסים הולכים באמצע. אז אמירה קיצונית, אבל ביסודה עומדת הנקודה שאדם כל חייו צריך להיות שואף. ממדרגה למדרגה, ממעלה למעלה, ולא להסתפק עם מה שיש. טוב, ברוך השם, אני הגעתי, טוב לי, פה יושב כי הבאתי. למה? תרצה עוד, תוסיף עוד, מוסיף והולך. פסקים כבית הלל, נכון? זה מצד אחד, ומצד שני הוא מחדד כאן מאוד את העובדה שזה לא אופציה. זה לא משהו שנחמד אם יש, ואם לא, אז לא נורא. זה החיים עצמם. זה החיים עצמם. היית מוכן לוותר על יד? כמה כסף היית מוכן כדי שלא יקרו לך את היד? כמה? מיליון שקל? 2 מיליון? 3? אין גבול, מה זה? אל תיגעו בי. מה עם הנשמה? למה בשביל הנשמה שלך אתה כן מוכן למכור אותה בכסף? קוראים לזה שעות נוספות. קוראים לזה זמן. אתה מוכר את זה בכסף. אתה מוכר את זה פשוט בכסף. בשביל כסף, שעות נוספות, בן אדם נשאר במקום העבודה, עד 8, עד 9, עד 10, לא לומד תורה, לא רואה את אשתו, לא רואה את ילדיו, בטח אין לו זמן לפריצה רוחנית, בטח אין לו זמן לשאיפות רוחניות, הוא רק עסוק בלשרוד. בשביל מה? מה תעשה עם כל הכסף שתרוויח? למי תיתן, למי תעביר אותו הלאה? מה תעשה איתו? רבי נחמן גם כן באיזה מקום אומר, הוא שואל מישהו, תגיד לי, מה קורה איתך? למה אתה לא? מה, איפה התורה? איפה השאיפות? את מערב, אני עובד, אבל הילד, זאת אומרת, אני אבסס את עצמי כלכלית, הילד שלי כבר אצלו הכל יהיה בסדר. טוב, הוא כבר ילמד, הוא כבר יהיה לו, הוא יהיה מסודר. טוב, הילד גדל, מה רואים, איפה הילד? בעסקים. בא הרב לילד, אומר לו, מה, אבא שלך? זה אומר, תשמע, הרב, אני באמת, אבא שלי זה, אבל צריך לבסס את העסק. אני אפוך את זה מזה לרשת, הבן שלי כבר, הוא כבר תראה אותו, רק לומד, הוא יהיה כול לומד. טוב, הוא זה גם הנכד בתוך העסקים, כבר נהיה סמנכ"ל תפעול, בגיל 13. קיצור, אנחנו אומרים, אני מחכה עוד לראות את הילד הזה. מי, איפה הוא? כל כך הרבה דורות עובדים בשבילו, אני מחכה לראות אותו. כל הכסף שצוברים בשביל זה. לא יחשוב אדם, לא על ילדיו, אלא יחשוב על עצמו דווקא בדבר. לא לוותר. לא לוותר על החיסרון, ולא לוותר מפני שום מניעה שבעולם. כי פה מדובר בחיים עצמם, עצם החיים עצמם, עצמות החיים. וכנגד החשיבות של הדבר הזה, ככה גם המניעות שעומדות מולנו, וככה גם הכוח, היכולת, בעזרת השם, להתגבר על המניעות האלו ולהצליח ולנצח. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. מה נלמד שבוע הבא? מה אתם רוצים?
מה מתוך
הסיפורים? אולי אתם רוצים משהו אחר? מה זה? נמשיך? טוב, נמשיך. מה? מעשה ב? שבעה קבצנים. זה ייקח לנו 7 שנים, מעשה בשבעה קבצנים.